חדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, מה שלומכם בלילה הזה? אנחנו בתוכנית של מחשב מסלול מחדש, פרשת צו, תשין פי דלת, מה שלומכם בלילה הזה? זהו, עברנו את פורים, פסח לפנינו, זה מה שרוצים את זה כדי לראות איך עושים את זה נכון. טוב, אז אנחנו כדי לראות על מה אנחנו מתחזקים היום. כמובן שהמצב הוא לא פשוט מבחינת בחורי ישיבות, גיוס, עניינים. טוב, נדבר על הדברים הללו. נדבר על הדברים הללו כי לראות איך אנחנו מתחזקים, כי זה סך מבחן עבורנו. הציבור הפחות דתי הוא לא קשור לזה כהוא זה, זה מבחן עבורנו. הוא לא קשור כהוא זה, סליחה שאני אומר את זה, מכיוון שהם לא יבינו בחיים, סליחה שאני אומר את זה, לא שייך שהם יבינו שלימוד התורה הוא זה שמגן. זה לא שייך להגיד להם את זה בכלל, אני אומר ברצינות, זה לא שייך, הם לא מבינים את זה, זה לא נשמע טוב, כאילו, לאורך כל השנים זה הגן עלינו, מה, זה דיבורים שמבחינת, אנחנו מאמינים בזה, אנחנו חיים את זה, אנחנו יכולים להקריב את החיים שלנו בשביל הדברים האלה, אבל הציבור הלא דתי, זה נשמע לו, לא קשור, אתם תלושים המציאות, בסדר, אין בעיה, בוא נשאיר, סתם דוגמה, 5,000 בחורי ישיבה שישבו ולמדו, כל השאר שהתגייסו, מה קשור? אין בעיה, דבר, לשיטתכם, התורה היא זאת שמגינה ומצילה, אין בעיה, אני זורם איתכם. אז 5,000 שישבו ולמדו, 10,000, בסדר? והשאר התגייסו, מה הבעיה? אתם מבינים, הם לא יבינו את זה. צריך להבין שכרגע יש מצב מאוד לא פשוט במדינה, כאשר יש חיילי מילואים שכבר למעלה מ-4 חודשים לפעמים משרתים במילואים, והם הולכים וחוזרים. אומרים, סליחה, למה רק אנחנו מתחת לאלונקה? אתם מבינים, זו הרגשה לא פשוטה, צריך להבין, ללמד עליהם זכות, וזה פשוט מבחן עבורנו. המבחן עבורנו לראות עד כמה אנחנו באמת רוצים את התורה, עד כמה באמת אנחנו מוכנים להקריב בשביל התורה. ויהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יראה את המסירות נפש שלנו, את ההשתדלות שלנו, והכל יתהפך לטובה, בסופו של דבר סתם אור ופרח, הרבה דיבורים, 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 בסופו של דבר החליטו שיש מכסות מסוימות, ויהיה רצון שהכל יסתדר, או שלא, שיזכו אותנו ללמוד יותר לשם שמיים, או יותר שכל אחד מאיתנו יפתח את כיסו ואת את ליבו, ולא יודע מה, ונעזור, בסופו של דבר יהיה בסדר גמור. אבל בינתיים אנחנו צריכים להתחזק. ולכן היום אני משתף אתכם בכמה דברים. כאשר במהלך השבוע, גם בהשראה היומית דיברתי על זה, שלחו לי ספר. אני, שולחים לי ספרים באנגלית כאלה, אני מנוי ככה באיזשהו ספרייה כזאת, אז כל פעם שולחים לי ספרים שהם כזה אמורים לעניין אותי. ואחד הספרים הוא של חוקרת בשם קלי טרנר, וקלי טרנר הזאת היא פסיכולוגית שלמעשה חקרה נושא מאוד מעניין. אנשים שיצאו כנגד כל הסיכויים, ממחלות שונות ומשונות. קלי טרנר הזאת היא חוקרת שלמעשה את העבודת דוקטורט שלה, היא עשתה באוניברסיטת ברקלי. שם היא בעצם התמחה בדבר אחד עיקרי, וזה ליווי אנשים שקיבלו את המחלה. אנשים שקיבלו את המחלה, בית החולים מספק להם פסיכולוגית או עובד סוציאלית קלינית, מישהו או מישהי, שילבו את החולים ובעצם ייתן להם יותר הבנה את התהליך שהם עוברים, איך להסתכל נכון על הדברים, וכן הלאה וכן הלאה. ואז היא נתקלת בספר. נתקלת בספר שהספר הזה נכתב על ידי חולה, חולה במחלה, שזה היה אצלו בכליות, הוא היה בדרגה 4, דרגה מאוד מאוד כבר מורכבת ומסובכת, והרופאים פשוט התייאשו ממנו. והרופאים אמרו לו, אתה יכול ללכת הביתה, אין לנו מה לעשות איתך. נשאר לך בגדול חודשיים לחיות. תבחר איפה אתה רוצה לעשות את החודשיים האלה. האם אתה רוצה לעשות את החודשיים האלה פה בבית החולים, במין הוספיס כזה, זאת אומרת, מקום של סוף הדרך, כמכל, כן? או אתה רוצה את הביתה, מה שאתה רוצה, אבל אנחנו כבר לא מטפלים בך. אין לנו מה לעשות יותר. והוא מחליט ללכת לביתו. הוא מחליט ללכת לביתו, אבל להחליט להשתנות. והוא עושה מספר דברים. תכף נראה מה הם עשו. אבל הוא עושה מספר דברים שבתום 3 שנים, מזכיר לכם, הרופאים נתנו לו 5 לחיות, בתום 3 שנים, הוא מבריא לחלוטין מהמחלה שלו. והוא כותב ספר, ואותה קלי טרנר נפגשת בספר הזה 25 שנה לאחר כתיבת הספר. זאת אומרת, הוא הוציא את הספר לפני 25 שנה, הוא די ספר ישן. אבל משמיים גלגלו שהיא תפגוש את הספר הזה בדיוק מתי שהיא פגשה אותו, והיא מחליטה לעשות מחקר ולנסות להבין האם יש עוד תופעות כאלה. והיא יוצאת למחקר, שהמחקר אסף כ-1,500 אנשים, שכולם עם אותו סיפור פחות או יותר. היינו על סף המוות. זאת אומרת, הרופאים כבר ניבאו לנו את השחור שבשחור, אמרו לנו שפה זה נגמר, אין סיכוי, המחלה הזאת אין לה מרפא, הרופאים כבר נתנו להם אפילו קצבה כמה זמן, חס ושלום, כי בכל נשאר להם, והם יצאו מזה. והיא אומרת שהרופאים טוענים שעל כל אחד כזה מתועד, זאת אומרת שאנחנו יודעים שהוא היה על סף וניצל ותחקרו אותו, אז יש אולי 10 ו-100 אנשים אחרים שעדיין לא דיברו איתם, אבל הם גם באותו סיפור. הם גם באותו סיפור, זאת אומרת שכנגד כל הסיכויים הצליחו. אז אני רוצה ביחד איתכם לעבור על 7 דברים. 7 דברים שאותה קלי טרנר בספר שלה, זה נקרא Radical Remission. Radical Remission, הכוונה היא החלמה רדיקלית, או מישהו אמר לי שאולי בעברית קוראים לזה המסע להחלמה, אבל הרעיון העיקרי, היא כותבת שם 7 דברים. 7 דברים שלמעשה כחוט השני עוברים אצל כל מי שהחלים. עכשיו יכול להיות שכל הדברים האלה מופיעים אצל בני אדם, ויש כאלה שלא. רק 1 או 2 או 3 מתוך 7 דברים. אני אספר לכם על כל 7 דברים. אנחנו ניקח לפחות משהו אחד מתוך 7 דברים הללו לחיים שלנו. ואני אשתף אתכם גם במפגש שהיה לי השבוע, היום, לא השבוע, היום. היום נפגשתי עם 2 אנשים מאוד מעניינים. אחד, שלמה זוארץ. שלמה זוארץ, תכף אני אכיר לכם אותו, אני אספר לכם עליו, אבל הוא בחור שגר בלוד, בחור שנולד עם מחלה מאוד מאוד נדירה, מחלה לא אף עם ישראל, שהגוף מפתח גידולים במקומות מסוים בגוף, משהו מזעזע ומפחיד, מגיל קטן מאוד מאוד מאוד, וזה התלבש לו על רגל ימין. וסיפור, סיפור של ילד שעובר הרבה טלטלות, הרבה עליות וירידות, בשלום מסוים מגיע לאיזשהו נקודת על חזור, שהרופאים אומרים לו, או שאתה קורא את הרגל או שלא, תכף נראה מה קרה, אם הוא יעשה את זה, לא יעשה את זה, אם כדאי לו לעשות את זה, לא כדאי לעשות את זה, איך זה יראה אחרי, אם, בלי, לא יודע מה, תכף נראה. היום נפגשתי איתו, במגרש, באצטדיון הכדורגל של לוד, ותכף תראו מה הקשר. בחור שני שנפגשתי איתו היה אבי סלומון, אבי סלומון הוא בחור אתיופי, יקר, מתוק, שהוא סגין האור. זאת אומרת, הוא לא רואה, הוא לא רואה. אבל הוא עובד בתור סדרן בסניף יוחננוף, במודיעין. סדרן? עיוור? לא. אז כן. אז אני אספר לכם 2 אנשים הללו, ואיך הם מתמודדים. ונעשה ככה לקחת לחיים שלנו, אבל בואו נתחיל את 7 דברים של אותם אנשים שהגיעו עד שאול תחתית לכאורה, זאת אומרת עד מצב של זהו, נגמר, אין סיכוי, לך הביתה. והם יוצאים מזה, רבותיי, הם יוצאים מזה. ואנחנו לא במקום הזה, אבל אם אנחנו ניקח קצת מהדברים הללו לחיים שלנו, אז 100% גם אנחנו יכולים לשפר את החיים שלנו. אז כך. הנקודה הראשונה שעברה אצל רוב, אם לא כל, אנשים שבעצם הבריאו, אני מצטט מהספר שלה, בואו נתרגם את זה לעברית, העמקת הקשר הרוחני. מה זה העמקת הקשר הרוחני? במילים שלנו, אמונה. מי שרוצה, איך אנחנו יודעים, יש משפט שנביאים בשם רבים מרדכי ממילכוביץ', שהוא אמר שבלי הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לעבור אפילו את מפתן הדלת. אבל אם הקדוש ברוך הוא, אפשר לקרוע את הים. אז חיזוק הקשר הרוחני, פירוש הדבר, אדם עם אמונה ואדם בלי אמונה, זה שני עולמות שונים, זה התמודדות אחרת לגמרי. היום שיטות טיפול גם של גויים, הם מבינים דבר אחד יסודי, אני חייב להכניס איזשהו כוח גדול ממני, כוח רוחני של טוב, שהוא זה שמנהל את הדברים, ולא אני, העולם הזה לא הפקר, גם גויים מבינים את זה, גם אנשים לא דתיים מבינים, העולם הוא לא הפקר, אין מקרה, אין מצב כזה. רק ברוך השם, אתה שומע, אני חוזר עכשיו מהרצאה מפתח תקווה, נגשה לבחורה שהיא הייתה במעבר ארז, בשביעי באוקטובר היא הייתה במעבר ארז, רוב החברים שלהם, מה שנקרא לבסיס, או נחטפו או נרצחו, והיא ניצלה. היא שאלה, למה הקדוש ברוך הוא הציל אותי? למה דווקא אותי? היא לא שומר, היא לא דתייה. אז מהשאלה הזאת היא החליטה שהיא מקבלת על עצמה. אם זה שבת ואם זה התחזקות. כי הקדוש ברוך הוא הציל אותי, יש פה אין מקרה, למה דווקא אני שבדיוק ברחתי ובדיוק. אז אמונה זה נקודה מאוד חשובה, חזקה. שלמה זוארץ, אותו בחור, עם המחלות, זה, שלא תדעו מצרות, אני אומר לכם, זה, לפעמים אתה רואה, אתה עומד מהצד, אתה אומר, אימא, איך ילד צעיר מתמודד עם הדברים האלה? שתבינו את העוצמה, כן? שהאימא שלו, גם היא קיבלה את המחלה. והיא, עוד לפני שהוא, בסדר, היא בכלל, היא מרותקת למיטה, היא סיעודית ב-100%. אז אבא שלו סועד את אימא שלו, יש להם עוד ילדים בבית, הם 5, ופתאום עכשיו הוא נולד עם האתגר הזה. בהתחלה ראו שרגל אחת יותר קצרה, יותר מרגל השנייה, וניסו, חשבו, נעשה ככה, נעשה אחרת. אומר, גם פה היו ניסים בהשגחה פרטית שהם לא עשו מה שהם חשבו הרופאים. כי הם היו עושים, אולי זה בכלל מחמיר את המצב, אבל בשלב מסוים עוד פעם, מתגלה מחלה ברגל ימין, וגידול כזה, וגידול אחר, וזה לא סרטני, וכן סרטני, וכל מיני, וזה כל פעם מפחיד מחדש. ואז בשלב מסוים מגלים לו גם בראש, בגזע המוח, כאילו, תחשבו, הוא ילד היה, הוא היה ילד, בגיל 11 זה היה לו. ואבא שלו בתחילה לא מספר לו, כדי לא להפחיד אותו. אבל בשלב מסוים כבר לא היה ברירה, והוא היה צריך לעבור חימו. הוא היה צריך לעבור טיפולים, ואבא שלו מספר לו את זה. אז מתחיל לעבור טיפולים. ואז לאט מתחיל לנשור השיער. ואז הוא מבקש מאח שלו שיספר אותו. כלומר, יש הבדל שהשיער נושר מהטיפולים, או שאני מספר את השיער. ואז ביקש מאח שלו, תעשה לי קרחת, גם ככה הולך להפסיד כל השיער. אז אח שלו לקח את המכונה, וסיפר אותו. ואז אח שלו לקח את המכונה, וגם סיפר את עצמו. עשה גם לעצמו קרחת. ואז אבא שלו הגיע ואמר, תעשה גם לי קרחת. והם כולם עשו את זה עבורו. הם כולם עשו את זה כדי לחזק אותו. והוא אומר, באותו רגע הרגשתי, תקשיב, לא יודע מה זה המחלה הזאת או מי זה המחלה הזאת, אבל אם יש לי כזו משפחה מאחוריי, קטן עליי הכל. תקשיבו איזה עוצמתי זה. ברגע שהחולה מרגיש שהוא לא לבד, מישהו איתו, לא רק הוא והמחלה, הוא והקדוש ברוך, שזה מדהים, כן? אבל אם אנחנו נותנים את הרוח הגבית מאחורנית, ודוחפים קדימה, אז תבינו שאנחנו יכולים ביחד באמת לנצח כל דבר. והוא מתגבר על המחלה, ובשלב מסוים, עוד פעם, זה אומנם גידולים לא סרטניים, אבל זה מכביד לו והרגל, ועוד, עד שהרופאים ממליצים לו, בוא, תוותר על הרגל. והוא אומר, לא, אני בחור צעיר, עכשיו הוא מאוד אוהב שחק כדורגל. אז הוא יודע שאם הוא יוותר על הרגל, אז אין כדורגל, והוא מאוד אוהב כדורגל. למרות שיש לו נעליים אורתופדיות, הוא מספר שהנעליים זה נעל מיוחדת שמזמינים לו, ויש לו רק זוג נעליים אחד. אין לו נעלי שבת, או נעלי יום חול, או נעלי לא יודע מה. יש לו זוג נעליים אחד. כי גם ככה זה מאוד יקר, וזה מאוד מיוחד, ואי אפשר לעשות את זה, להזמין כל פעם. וכך הוא גדל. כך הוא גדל עד שהמצב באמת נהיה לא טוב, שהרופא כל הזמן ממליץ לו, בוא תוותר על הרגל, תוותר על הרגל. אבל לא יודע שאם הוא מוותר על הרגל, אז אין חיים אחרי זה. כך הוא חשב לפחות. אז בשלב מסוים הוא נמצא בשיקום של תל השומר. של איכילוב, סליחה. והוא פוגש מישהו שהוא גם חסר לו רגל. מתחילו לדבר. המשלם הזה, השני מסביר לו שעם כל הכבוד, אני אגיד לך את האמת, ברור שאנחנו שמחים שיש לנו שתי רגליים, אבל מספרים שהייתה בזה ציפור אחת, שהיא ישבה על, על, על גזע עץ, והתחילה סופה, והגזע עץ עמד להישבר, הענף של העץ עמד להישבר, אבל ברור שהציפורה לא מפחדת. אז תבינו, איך לא מפחדת? אם הענף יישבר, זה, היא עומדת על הענף. אז למה, למה ציפור לא פחדה? מה אתם אומרים? אז אנחנו מבינים את התשובה. התשובה היא מכיוון שיש לה כנפיים. היא לא סומכת רק על הענף. זה נחמד שיש ענף, עוד פעם. ברור שהיא שמחה, היא נחה על הענף, הוא תומך בה, הכל טוב, אבל היא לא, היא לא חייבת אותו, יש לה גם כנפיים. אומר, אותו דבר עליי. ברור שאני אשמח שיש לי רגל, אבל אני לא חי רק על הרגל, ואם באמת זה, זה, זה מכביד עליי, וזה, זה, זה לא בריא, וזה לא טוב, לא יודע מה. ואז הוא מחליט שהוא עושה את זה. הוא מחליט שבאמת הוא הולך לוותר על הרגל, כי היא באמת לא, לא בריאה. הוא עובר ניתוח, והם עובדים את הרגל, וזה הרגשה אומר מאוד מאוד קשה, קטניה תלותי, תלותי, שאלתי אותו מה הכי קשה, אמר לי שזה הדבר שהכי קשה לו, התלותיות הזאת באנשים, אני לא יכול כלום לבד, שיקחו אותי לפה, תביא לי את זה, אני לא יכול כלום, אני בחור עצמאי, אמר, אני מאוד מאוד עצמאי. אז היכולת הזאת היא לוותר על ה... עצמאות שלך ולעזר באחרים, זה היה לא פשוט. אבל בשלב מסוים הוא יוצא לשיקום, ובשלב מסוים הוא מקבל פרוטזה, ובשלב מסוים הפרוטזה הזאת היא מתאימה בדיוק לגוף שלו, והוא אומר, תדע לך פנגר, א' זה הייתה התרגשות לא נתפסת. תאמין שקיבלתי את הפרוטזה, פעם שאני הולך. עכשיו לא רק שאני הולך, הפרוטזה מתאימה בדיוק לגודל של הרגל שלי, אז יכולתי לקנות נעליים. הרב אומר לי, תקשיב, קניתי נעליים. קניתי נעליים. ומאז אני לא יכול להפסיק לקנות נעליים, אומר. יש לי איזה 300 זוגות. יש לי איזה, אני מתקן חסכים. אבל אם אתה חושב, אנשים לא מעריכים את זה, אתם יכולים ללכת לחנות ולבחור איזה זוג נעליים שבא לכם, ברמה התקציבית שיש לכם כמובן, אבל ברמת העיקרון, איזה זוג נעליים שאתם רוצים. ואני אני, אני שנים רק עם זוג נעליים אחד. דבר משהו פעות כל כך, כביכול. ותרח זה עושה את החיים אחרת לגמרי, אומר, תאריכו, שאתם הולכת עם איזה נעל שאתם רוצים, תכניסו את שתי הרגליים שלנו לנעניים ותיהנו, תגידו תודה לבורא עולם. טוב, מה עם כדורגל? מה עם כדורגל? ופתאום הוא שומע שיש אמנף ספורט, גם בארץ, שנקרא כדורגל לקטועי רגליים. מה? כן? כדורגל לקטוע רגליים. זה ענף ספורט שבעולם כבר 40 שנה, בארץ רק 4 שנים, יחסית חדש, אבל משמיים, השנקה, סידרו את זה, שהוא יוכל להיות, והוא היום בנבחרת ישראל של קטועי רגליים. ואנחנו נפגשים באצטדיון של הפועל לוד, בלוד, באצטדיון של לוד, והוא אומר, לפעמים בוא תנסה. הוא מביא לי, הם, איך, איך משחקים? בוא, אין הרגליים, אז איך משחקים? אז יש לך רגל אחת, כן? ואם לא רגל אחת, אז פרוטזה אחת, ואתה משתמש בקביים. אתה משתמש בקביים, וזה מאוד קשה. תקשיבו, נתנו לי לנסות את זה, זה ממש היה מאתגר. כי עם אותה רגל שעליה אתה עומד, עם אותה רגל אתה צריך לבעוט בכדור. אתה מבין? זאת אומרת, ואתה גם צריך לרוץ. כאילו, מה זה לרוץ? אתה לא יכול לרוץ, אתה עם הקביים. אבל כן לרוץ. ולהעביר את הכדור, ותקשיבו, התחלנו לשחק. על זה מעייף, התחלתי להתנשף מאוד מהר, כי זה הרבה יותר מעייף מכדורגל רגיל, אבל הוא משחק כדורגל, הוא משחק טוב, תקשיבו, ממש משחק טוב, והוא הכי צעיר בנבחרת, נבחרת ישראל שם היא בנויה מכל מיני גילאים, הוא הכי מבוגר, בן 40 והוא בן 19, הוא הכי צעיר, והם מתחרים בעולם, וממש תחרויות ואליפויות, יש גם מונדיאל כזה, אז תבינו שהוא אומר, תדע לך, זה הציל את החיים שלי. הכדורגל הזה, זה לא רק הכדורגל. זה משהו שאני אוהב לעשות. וכשיש אהבה, הוא אמר, אז יש התמדה. כי אם לא הייתי אוהב לעשות את הדבר הזה, זה מאוד קשה, אתה יודע, כל פעם להתאמן, וזה לרוץ, וזה חום, וזה... אבל יש שאתה אוהב משהו, אז שום דבר לא קשה לך. שוב, יש רגעים קשים, ברור, אבל ברעיון... אתה תמצא דרך. כלומר, ששמעתי את זה, זה חיזק אותי מאוד. כשיש אהבה, אז יש יכולת. ואולי גם זה המבחן שהקדוש בבוחן אותנו. אתה אוהב את התורה? אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא? אתה אוהב את עצם היותך יהודי, או שאתה, אתה יודע, ככפור שד, חס ושלום. אמן מי להשם אליי. אתם מבינים? הקדוש ברוך הוא רוצה מסירות נפש. הקדוש ברוך הוא רוצה מסירות נפש מעם ישראל, ולכן החיילים כרגע נלחמים במסירות נפש. המשפחות שלהם במסירות נפש. האימהות, הנשים במסירות נפש. משפחות החטופים במסירות נפש, המפונים במסירות נפש. וגם מאיתנו מבקשים להצטרף לאלונקה ולעשות במסירות נפש לימוד התורה שלנו. ואז נזכה לפום צרה אגרה, נזכה, לא יודע מה עדיף, אני לא יודע חשבונות שמיים. אני נותן לקדוש מנהל את העניינים, ולאלה שמושכים בחוטים לעשות השתדלות גם. אבל מבחינתנו זה סך הכל מבחן. וכשיש אהבה, אז יש יכולת. אז אם הוא אוהב כדורגל, ואתה רואה שהוא קם להתאמן כל פעם, ובחום, ובקור, לא משנה, עם רגל, בלי רגל, כאילו. נו, אז מה איתנו? מה איתנו? אז זה הזמן שלנו לחדש את האהבה, לחדש את האהבה, כי האהבה שלנו נקראת לדגל. וכמו שיש אהבה לארץ ישראל, בשביל ארץ ישראל, אתה רואה, אנשים מוסרים נפש? אז אנחנו יודעים שארץ ישראל, תורת ישראל, עם ישראל, אז בוא נמסור נפש, אנחנו, לתורה שלנו, לא רק נדבר, לא רק משפה אל החוץ, אלא שכל אחד ואחת מאיתנו נתחזק מת באהבת תורה, בקרבת אלוקים, להבין שכי הם חיינו ואורך ימינו, והם נהגי יומם ולילה, ונתחזק שאם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, ואם נתחזק מת בתורה, שהיא מגנה ומצלה, שאנחנו נאמין בזה. תדעו לכם, זה המבחן עבורנו, זה לא קשור להם, זה בדיוק כמו חינוך ילדים. בחינוך ילדים, אם ההורים לא מאמינים במה שהם אומרים לילדים, הילדים לא יעשו את מה שאתם מבקשים מהם. ילד קולט מתי אמא או אבא מאמינים במה שהם אומרים, או רק מבקשים בצורה יפה ואולי, ובכל זאת, אם תועיל בטובך, הוד רוממותו. ככל שאנחנו נהיה שלמים יותר עם עצמנו, ככה הילדים יותר שלמים, ירגישו יותר את הביטחון, וככה גם כלפי שמיים, אני אומר לכם, גם אחינו הפחות דתיים, אם ירגישו שאנחנו באמת מאמינים במה שאנחנו אומרים, שאנחנו באמת מוכנים בפל התורה, באמת מאמינים שהתורה מחזיקה את העולם, לא דיבור, אם אתה רק מדבר ואתה לא לומד, אז אתה לא מאמין בזה באמת. נו, אז בסדר, תתגייס, באמת אני אומר לך, תתגייס. שוב, שלא ידעו שעכשיו אני מסית ומדיע אחרי, לא יודע מה. רק אומר, כל אחד צריך לתרום. לא שיש רק קבוצה מסוימת, ואנחנו נשאר ככה על הגדר. אז אנחנו נתרום בצורה שלנו. אז לא משנה אם אני יותר נהנה מהלימוד, פחות, אני יותר מתמיד, פחות מתמיד, אני עושה את שלי, אני אתרום את המקסימום שלי. ואז בזל השם הגזר תתבטל והכל טוב, כי זה סך הכל עת מלחמה. ועת מלחמה, זה גם שיר של יונתן רזל, אז בוא נשמע אותו, עת מלחמה.
שובת קל אותם אנשם הושיע לה אנשם הצליחה לה אנשם הושיע לה אנשם אנשם הצליחה לה
טוב, ענה השם הצליח ענה. אנחנו פעלים בזה השם שלנו הצלחה. אז אמרנו שאנחנו למעשה לומדים שבעה דברים, שבעה דברים שאנשים שיצאו משאול תחתית עשו, האמינו. דבר ראשון, העמקת הקשר הרוחני. אפרופו מה שהזכרתי, חינוך ילדים וכדומה, שאני לא אשכח לזה, אני שבוע הבא טס לצרפת. שבוע הבא נראה אם אני אספיק להקליט תוכניות או לא אספיק וכדומה. אז אני אצטרך, אז אני אגיד לכם, פשוט אחרי פסח אנחנו מתחילים קורס השראה הורית. קיבלנו הרבה מאוד בקשות. אחד האתגרים של הדור שלנו, מעבר לזוגיות, מעבר לעבודה העצמית שלנו, יש לנו אתגרים מהילדים שלנו. כל משפחה כמעט מאותגרת ברמה כזו או אחרת עם הילדים. עכשיו למעשה הקדוש נתן לנו כן אינטואיציה אמהית או אינטואיציה אבהית טבעית שאנחנו אמורים לגדל את הילדים בצורה נכונה. רק המאתגר הוא שבדור שלנו יש כל כך הרבה אתגרים שלא בכך מה שלמדנו מהבית של ההורים או מקומות אחרים הוא נכון לגבי הילדים שלנו. בפרט שהילדים מתחילים להתבגר, או שאולי עשינו לכם מאוחר מדי. אז לכן החלטנו לעשות איזשהו קורס משולב, אף פעם לא עשינו את זה. אני משלב, בעצם אני הבאתי גם מישהי מומחית בהנחיית הורים, בעיקר בגיל הצעיר, שתדבר, זה קורס רק לנשים, סליחה מהגברים, אני אוהב אתכם, אבל קורס רק לנשים. ואז לגיל הרך נקרא לזה, כאימא אל אימא, זה הבאנו מישהי. אני אדבר בעיקר על הנוער מתמודד, שזה העבודה של אימא שנקרא. ועם שילוב כוחות שלמוד את הכללים, את הדברים הבסיסיים, את היסודות, ושיהיה רצון שלא עושה טעויות, כי לפעמים אנחנו יכולים פשוט להרוס בידיים, ואחרי זה הילדים גדלים עם זה, ולא רק שהם שומרים טינה כלפינו, הם מרגישים שאנחנו אלה שהרסנו להם וכדומה, למרות שאני לא אוהב להאשים את ההורים, אבל ברמת העיקרון יכולנו לעשות אחרת, וזה יכול לשנות דורות, אני אומר לכם, לא רק את הילדים, דורות. כי איך שילדים שלנו יהיו, ככה נכדים שלנו, ככה הנינים שלנו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. וזה אחריות שלנו, זה אחריות שלנו, כי ברעיון כל מקצוע הרי לומדים. כל מקצוע לומדים, וכל מקצוע משתלמים, וכל מקצוע גם אני אומר לכם סתם רופא. גם אם הוא למד פעם רפואה, אם הוא לא עושה השתלמויות, מצאתי כל שנה, או אולי כמה פעמים בשנה, הוא לא יהיה רופא טוב. כי חייבים להתעדכן כל הזמן. כל הזמן, או אפילו לא להתעדכן, להזכיר, בסדר? להזכיר דברים בסיסיים ולדעת מה עושים ואיך עושים, כדי שבאמת לא נהרוס. שלא נהרוס, לפעמים משהו קטן, כמו להבדיל פנצ'ר בגלגל. יכול להיות בורג קטן, בורג קטן יכול להשבית רכב ענק, רכב ששווה מצידי 300 אלף שקל, מושבת בגלל בורג ששווה 10 אגורות. איך זה יכול להיות? אז אני אומר לכם, אם לא יודעים לטפל נכון בבורג הזה, ואם לא יודעים להוציא אותו ולמלא אוויר, אז סתם עכשיו עומדים באמצע הכביש ומתלוננים, למה זה קרה לי? איך זה קרה לי? אני לא יודע. כי נכנס בורג. אז כל אחד יש לו את הבורג שלו, אז אם את חושבת שאת צריכה קרוס כזה, אני חושב שכולנו צריכים את זה, אני אומר לכם ברצינות, חבל שלא עומדים אותנו את זה בסמינר. אז כאילו במקום ללמוד בלי לזזל בסמינר וכל מה שלומדים ואזרחות ולשון ואנגלית וחשבון, מתמטיקה והיסטוריה ומלחמת עולם השנייה ולא יודע מה, חרטוטייה שבאמת זה חשוב, לא חשוב, לא יודע מה. אבל זה דבר שזה פיקוח נפש, תמיד זה כמו כשאדם צריך ללמוד עזרה ראשונה, שידעתי זה גם חובה, שאני נדע חס ושלום שאני אצטרך, אבל כדאי לדעת את זה, אז עזרה ראשונה רגשית, נפשית, אני חושב שכולם צריכים את זה. אז במידה ואת חושבת שאת צריכה, ואת אימא צעירה או אימא ותיקה, כי זה לכל הגילאים באמת, כל הגילאים, אז כוכבית 8268, תזכרו את הטלפון, כי אני שבוע הבא לא יהיה פה, אז די רוצים לזכור את הרישום שבוע הבא, כדאי אחרי זה כבר יהיה פסח, ושלום על ישראל, אז מיד אחרי פסח אנחנו מתחילים. קורס השראה הורית לנשים בלבד, בשעות הערב, כמדומן איזה יום שני, אבל אני לא זוכר בדיוק, אצלנו במרכז הרב פנגר בשילת, אז כוכבית 8268. טוב, אז אמרנו, העמקת הקשר הרוחני, זה דבר ראשון. דבר שני, זה השתחררות מרגשות שליליים ומרגשות מדכאים. אני אצטט מתוך הספר, עם תרגום בעברית, אז זה הדבר השני, שאותם אלה שיצאו משאול תחתית, זה מה שעשו. השתחררות מרגשות שליליים ומרגשות מדכאים. פירוש דבר שאם אנחנו לא ננקה את עצמנו, מכל מיני רעלים פנימיים, שנכנסים פנימה, שאוכלים אותנו בפנים, כמו שאנחנו מבינים שצריך, אנחנו דואגים הרי להיגיינה אפילו של הגוף שלנו, אדם צחצח שיניים, איפה שהוא הולך לישון, הוא שוטף פנים, מתקלח, נו. אז גם בנפש, באותה מידה, חייבים להתנקות, לשחרר. הרב, מאוד פשוט, לשחרר. אז אני אומר, זה הרבה יותר פשוט מה שאתם חושבים, נכון? גם בזה צריך ללמוד, ויש טכניקות איך עושים את זה. אבל האדם השני שפגשתי היום זה אבי סלומון. ואבי סלומון הוא באמת בן אדם להשראה. כי הבן אדם הוא עיוור. והוא... אני פגשתי אותו לפני כ-10 שנים. אני אספר לכם איך אני מכיר את אבי. אני פגשתי לפני כ-10 שנים, עשינו פעם תוכנית יחד עם ידיד קרוב שם דוד האור, אז אמר, עשינו תוכנית שנקראת רב אומן. כאילו רב, זה פנגר, כאילו, ואומן. והתוכנית הזאת עסקה באותו רעם כמו שהתוכנית של עכשיו. התוכנית שאני מעביר עכשיו נקראת זה אפשרי. על שם הספר, או שהספר על שם התוכנית, לא משנה, אבל זה הרעיון. אנחנו מראיינים אנשים שעשו משהו כנגד כל הסיכויים. זה נותן השראה, אני אומר לך, זה נותן מהרגשה, כאילו, וואו, וואו. ובגדול, אם הוא עשה את זה, גם אני יכול לעשות את זה בשטח שלי. ותכף נראה מה אני יכול לעשות, מה הכוונה. אז את אבי פגשתי לפני 10 שנים. אני עשיתי לעשות את התוכנית במקום שנקרא דיאלוג בחשיכה. דיאלוג בחשיכה זה במועזון הילדים בחולון, זה מעין מיצג, אבל לא מיצג, זה חדרים חדרים, שלמעשה אתה נכנס לחדרים האלה כאשר האור מחובה, כאשר יש לך רתיעה על העיניים, זאת אומרת שאתה לא רואה, אתה מקבל מקל נחייה, ואתה מתחיל להרגיש איך עיוור מרגיש. כאשר מי שמלווה אותך שם לכל התהליך, זה אדם עיוור באמת. שהוא כביכול רואה בחושך, אתם מבינים? זה מאוד יפה, זה מאוד חווייתי, זה... אתה מרגיש איך, סתם, להגיע לשוק ולקנות דברים, ואיך להבדיל בין כסף כזה לכסף אחר, שאתה פשוט, אתה מבין, אצלם זה ביום יום, איך עוברים כביש, וגם אם לעזר באנשים או לא בלעזר באנשים. אז שם פגשתי את אבי לפני כ-10 שנים, מאז לא פגשנו, אבל הוא סיפר לך איזה שבעקבות הקורונה, אז המקום נסגר. והוא צריך פרנסה, הוא נשוי עם ילדים. אז הוא חיפש עבודה והוא יצא לו להיות באיזושהי תחרות ריצה. הוא עצן. הוא עצן למרחקים ארוכים, הוא מתחרה, הוא בנבחרת הפאראלימפית של ישראל, זאת אומרת, בחור מאוד מאוד מוכשר. ושם הוא פוגש את יוסי. יוסי הוא המנהל של סניף יוחננוף של מודיעין. יוסי מציע לו עבודה. אמר לו, אני רוצה אותך בעבודה, אצלי בעבודה. אדם עיוור, מה תיתן לו? והוא מחליט לתת לו להיות סדרן במחלקת העלים הירוקים. בכוונה אומר, כי זה לא משהו שכבד לסחוב, זה אמנם כן כבד, אבל לא כבד מדי, ואני חושב שיכול להסתדר שם. הוא יכול להיות סדרן, נפלא, והוא מסדר לו את אל המחלקה, אלי, ולאלי לא רוצה להפחיד אותו, כי אלי עובד מאוד קשה, אלי מנהל המחלקה שם עובד מאוד מאוד קשה, מהבוקר עד, ממש כאילו עד הלילה, אז הוא לא רוצה להפחיד אותו, אז הוא אומר לו, תקשיב, יש בחור שנכנס אותו לעבודה, והוא קצת כבד ראייה, הוא לא רוצה להגיד לו שהוא לא רואה, הוא קצת לא רואה. והפעם הראשונה שאלי נפגש עם אבי, אז הוא היה בהלם. כאילו, מה אתה עושה צחוק? כאילו, אתה מביא לי אדם עיוור? כאילו, מה אני אעשה איתו עכשיו? איך אני, בהתחלה זה היה מאוד קשה, מאוד מאתגר, אתה מתחיל, אתה מרגיש כאילו, וואו, כאילו מה, איך אדם עיוור יכול להיות סדרן, נו, ברצינות, בוא, תפסיק. בהתחלה זה היה קשה, אבל היום, הקשר של אבי ואלי, מנהל המחלקה, זה אהבה שלא תלויה בדבר. אתה מבין, זה אהבת דוד ויונתן. זה מאוד מחוברים אחד לשני, מאוד, 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 זה, לראות אתם עובדים ביחד, זה מדהים. ואלי פשוט התחיל להסביר לו. התחיל להסביר לו, והוא הסביר לי איך הוא סופר את הצעדים, מהמקרר של הגיבוי, ועד למקום של לסדר, זה שמע, זה מקום ענק, זה לא איזה חנות קטנה, זה לא מקולת, בסדר? יש שם, זה 14 תבניות שם, שהם 14 כאילו, לא יודעת לקרוא לזה, לא מדפים, אבל 14 רובריקות כאלה, שאפשר לשם להכניסים את החסות, ואת הננה, ואת זה, כל דבר צריך לשים במקום. מישהו צריך למיין את זה, אתה מבין? עכשיו הוא אומר, לפעמים גם הלקוחות, אתה יודע, אתה לוקח משהו, לא מתאים לך, אתה מחזיר, אתה לא תמיד מחזיר למקום, ואתה צריך לדאוג שזה מסודר. ואז אומר ששני דברים חזקו אותו, ככה אבי מספר. האחד, זה הלב הענק של יוסי, שמנהל האגף, שמנהל הסניף, שהוא נתן לי הרגשה, אני מאמין בך, אבי. אני מאמין בך, יש לך את זה, תקשיב, יש לך את זה. והוא אומר, ברגע שהוא האמין בי, אני החלטתי, אני הוכיח לו שהוא צודק, שאני מסוגל. ותבין, זה היה באמת אתגר בשבילי, זה לא קל. להיות סדרן, זה לא קל. ותחשבו, אחרי זה אומר לי פנגר, טוב, בוא שנייה איתי אחורה, אולי לוקחתי קצת אחורה, ואז אומר, יש לי הפתעה בשבילך. ואני חושב, אני מפחד מהפתעות, אני לא אוהב דברים כאלה. אני לא אוהב מסיבות הפתעה, אני לא אוהב הפתעות. תגידו לי מה שאתם רוצים, אני אתמודד, אבל בלי הפתעות עכשיו. ואז אומר לי פנגר, יש לי הפתעה בשבילך. ואז הם מוצאים מהכיס, כיסוי עיניים. ואז אומר לי פנגר, אני רוצה שתשים את זה לעיניים שלך עכשיו, ואתה הולך לסדר את המחלקה של העלים הירוקים, אבל בלי לראות. ואז הוא לוקח אותי ואומר לי, בוא ננסה ביחד. וזה חוויה, אני אומר לך, זה לא פשוט. א', סתם, תחשבו, סופר, ללכת עם עיניים עצומות. אתה מפחד ללכת, אני אומר את האמת. זה אנשים הולכים, עכשיו גם אנשים, לא אומר להם בגנותם, אבל נגיד סתם, נפל עכשיו על הרצפה תפוח. אתה מרים או לא? אתה לא מרים, נכון? בינינו עכשיו. נפלנו, בשביל זה יש מנקים. אתה יודע שאם עכשיו אדם שהוא לא רואה, ויש תפוח על הרצפה, גם אדם שרואה יכול להחליק וליפול חס ושלום. אז אדם עיוור כל שכן. או עגלות, אנשים לוקחים עגלות, משאירים את העגלה באמצע הסופר. נו, תודה רבה. פח, אתה נתקע בעגלה וקרא לי את זה. ואתה לא רואה, אתה לא יודע אפילו על מי להתעצבן, מה שנקרא. טוב, אז הגעתי למחלקה של העלים הירוקים, אמר לי, יאללה, בוא נתחיל. קח, תיקח משהו ביד, ותגיד לי מה זה, מה זה. טוב, אז היה לי סייעת דשמיא בהתחלה, כי למה? כי לקחתי ננה. אז אמרנו, מה זה? אז ניסיתי להריח. אפשרת ננה, כולנו מכירים את הריח. זאת אומרת, זה ננה. יפה מאוד, יופי. עכשיו, הנה, זה המדף של הננה. מראה לי, מראה לי, כביכול מראה לי, אני לא רואה, אני מנהים עצומות. אבל לוקח לי את היד, הנה, פה זה המדף של הננות. עכשיו, שים את הננה, עכשיו, הננה באה בסקיות כאלה, זה כמו חסלת כזה. אז שים את הננה במקום. טוב, אני שם. טמבל, לא אמר לי, אבל כאילו, מה אתה שם? שנייה. שמת את זה הפוך. ואז אני אומר, רק שנייה. אז איך אני יודע איפה, איך לשים את זה ישר? אתה לא רואה, עוד פעם. אמר לי, מצוין. נו, אז תחשוב עכשיו איך אתה כן יכול לראות. אז עם הידיים, בוא נתחיל עם השש. אז אתה מתחיל עם השש את הננה, ואז אתה רואה שיש הבדל בין העלים של למטה, זאת אומרת, השורשים כביכול, את כל הגבעול וכדום, ואז את העלים למעלה, ואז אתה יודע, או, הנה, שמתי. ואז אני שם את זה, ואומר לי, יפה, אבל שמת הפוך. אני אומר לו, מה פתאום? אני נוגע, הנה, פה זה השורשים למטה, וזה העלים למעלה. נכון, אבל אתה שמת את זה הפוך. ואני אומר, תגיד, מה הוא צוחק עליי, כאילו? ואז הוא הסביר לי, אתה שמת את השקית הפוך, מה הכוונה? הרי שקית יש לה את הקדימה, שכתוב נגד ננה, ומאחור כתוב, לא יודע מה, כל הרכיבים, חלבון ככה, זה פחמות ככה, נכון? הוא אומר, אתה שמת הפוך, אתה שמת את השם של, של המוצר אחורה, ההפך, זאת קדימה. נו, אז איך אני יודע איך זה קדימה, איך אחורה, איך אני יודע, אני לא רואה. ואז איך אפשר להגיד את זה עוד באמת? אז אמר לי, הנה, תיגע מאחרונית. אז מאחרונית יש כזה, כמו שדרה כזאת. יש כזה משהו מתקפל כזה מאחורה, אם תשימו לב. אמר לי, יופי, הנה, עכשיו אתה יודע. אז מאחורה אתה מרגיש את השדרה הזאת, אז שים את זה ככה, יופי. אז עברנו את הננה בשלום, עכשיו המשכנו. עכשיו, נו, לך תבדילו בין, למשל, פטרוזיליה לכוסברה. אני לא מכיר לך איזה כוסברה בכלל, אני לא מכיר את הדבר הזה בכלל. זה, אני לא יודע, אני לא מכיר את הריח שזה, גם פטרוזיליה, לא, עוד פטרוזיליה, כן, התחלתי לזהות קצת, אבל הכוסברה הזה, מי זה בכלל? לך תדע עכשיו, נו, תבחין בין שניהם, ואז אומרים, בוא, אתה כן יכול להבחין. ואז אתה אומר לאט לאט שהכוסברה היא כזאת יותר, כאילו זורמת כזה, יותר, לא יודע כל זה, יותר נעימה למגע כזאת, פטרוזיליה קצת מחוספסת כזאת, עצבנית קצת, נהדר, אתה נצא אפילו תיאורים. אבל הוא אומר לי, תנסה גם להריח, תזכור להריח. עכשיו, איך אני יכול להריח? זה שקית סגורה. הוא אומר, נכון, היא סגורה ולא סגורה. יש לה חורים. כל שקית יש לה כאלה חורים עגולים כאלה. אז הוא אומר, תקרב את השקית לפנים, תלחץ עליה, ואז האוויר יצא איפה שיש חור. ככה אתה יודע איפה החור. הבנתם? תראו מה זה. ואז אני מתחיל לחפש את החור, מתחיל להריח משם, ואו, הנה זה הריח של. מתחיל לסדר את זה. והוא פשוט, זו היה העבודה שלו, והוא עושה אותה בצורה מושלמת, בצורה רצינית, בצורה עקבית. עכשיו אני זוכר ששאלתי אותו לפני 10 שנים, תגיד לי, אבל אם הייתי עושה עכשיו ככה עם היד, מה שנקרא, והייתי מחזיר לך את הראייה, אתה רוצה או לא? אתה רוצה שנחזיר לך את הראייה או לא? מה אתם אומרים? מה אומר לי? יחזיר את הראייה או לא? אז אני אגיד לכם, מה שענה לי, זה כמה טוב, לא, לא קשור, אבל הוא ענה לי משהו, אבל זה נשמע הכי עשיר באמת.
לא צריך למצוא סיבות בשביל לשמוח, רק תפתח את העיניים והמוח, תתבונן סביב לעולם ותראה כמה טוב השם. גם ביום שקצת לא נוח, הכל נסגר ואין לאן לברוח, רק תפתח את העיניים ותראה כמה טוב השם.